בכבודו.
בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, קראנו שתי פרשיות, אחרי וקדושים, פרשת אחרי, כתוב על איסור אכילת דם ועל מצווה של כיסוי הדם. אז נקרא בלי נדר אלה הפסוקים האלו. זה בפרק י' ז' מפסוק י' ועלה. פרשת אחרי, יש בה 80 פסוקים, פרק ת' ז' למדל פסוקים. זה מדבר פרשת שבוע, קוראים גם ביום הכיפורים בבוקר. אחרי זה יש את פרק י' ז', אחרי זה יש את פרק י' ח'. פרק י' ח' זה למד פסוקים, את פרק י' ח' קוראים בקריאת התורה של מנחה של יום כיפור. זאת אומרת, את רוב פרשת אחרי קוראים מלבד פרשת שבוע בפרשת, קוראים את זה גם ביום הכיפורים, החלק הראשון בשחרית, והחלק האחרון במנחה, ואת האמצע מדלגים. אז יש את זה רק בפרשת השבוע. אז כתוב שם כך, פרק י' ז', מפסוק י' עד פסוק י' ד', החמש פסוקים בעניין איתם. ואיש איש מבית ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל מן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיי העוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואמר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכלה מכרת. אז כתוב כאן, האיסור לאכול דם, והכרת שיש בזה רחמנא ליצלן, האיסור כתוב כבר בפרש... למעלה בפרשת צו, גם האיסור וגם הכרת, פרשת צו, בפרק... בפרק ז' פסוק כ"ו וכ"ו ז', בכל דם לא תאכלו בכל משנותיכם, לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם נחתה עליו שעים מימיה. באמת הגמרא במסכת כריתות, בדף א' עמוד ב', כתוב שם בגמרא, אמר רבא, ג' כריתות אמורות בדם, ג' פעם כתוב בתורה כרת בדם. דהיינו פעם אחת בפרשת צו, כמו שראינו, ושתי פעמים בפרשת אחרות. פרשת צו בפרק ז' פסוק כ"ו כתוב האיסור, בכ"ז הכרת, כל נפש אשר תאכל כל דם נחתה עליו שעים מימיה. בפרשת החרמות בפרק י"ז אז כתוב הכרת פעמיים, פעם אחת פסוק י' איש איש מבית ישראל ונגר גם תוכל מי שאוכל כל דם ונתת פניים לב שאוכל את הדם ונחתי אותם מקרב עמה. ופעם שנייה בפרק, באותו פרק בפסוק י"ד שכתוב כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו היא כרת. אז הגיל פעמים כתוב כרת, אז הגמרא מפרשת למה צריך לכתוב את זה גיל פעמים את הכרת. עוד הגמרא מדברת למה יש חמישה לאווים, יש כמה וכמה פעמים לאווים בפרשת ויקרא, אם כתוב וכל דם לא תאכלו בכל משנותיכם לעוף ולבהמה, פרשת צו, וכל דם לא תאכלו בכל משנותיכם לעוף ולבהמה. כבר לפני כן כתוב בפרשת ויקרא, בפרק ג' פסוק י"ז כתוב חוקת עולם לדורותיכם בכל משנותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו. חוקת עולם לדורותיכם בכל משנותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו. זו הפעם הראשונה שהתורה כותבת את האיסור של חלב ושל דם. פה לא כתוב הכרת. בפרק ז' אז כתוב שוב פעם עליו עם כרת, גם על חלב וגם על על דם, על חלב לפני, בפסוקים שלפני כן, ועל דם בפסוקים כ"ו וכ"ז, כ"ו עליו וכ"ז הכרת. ואחרי זה, בפרשת החרמות כתוב כמה פעמים. כתוב, בפסוק י' כתוב הכרת, ובפסוק י"ב כתוב עליו, על כן אמרת בני ישראל, גם לא תאכל דם, והגר גם תאכלם לא יאכל דם. אז כי נפש כל בשר דמו בנפשו, אמר בני ישראל, כל בשר, דם כל בשר לא תאכלו. אז אין פה ג' פעמים לשון של לאו. אז עוד אחד שבפרשת ויקרא ואחד בפרשת צו, זה חמש. יש לנו פה בפרשת החרמות ג' פעמים את הלשון של לאו. לא, כל דם שגם לא תאכל דם, הגר גם תאכלו לא יאכל דם. ואמר בני ישראל דם כל בשר לא תאכלו. ופעמיים לשון של כרת. ועוד לאו אחד בויקרא ולאו אחד בצו. וקראת אחד בצהב, אז זה גימל חמש שלבים בגימל קרטוט. אבל תוספות במסכת בחורות, בדף תקרן עמוד א', בדימו התחיל רק את דמו לא תאכל. אז הם טוענים שיש יותר מחמש. הוא אומר, יש אחד בויקרא, ואחד בצהב, ושתיים באחרימות. הם לא מודים גימל באחרימות, רק שתיים, כי זה מה שכתוב על גר, הם לא מודים, אז זה ארבע. הוא אומר, וארבע בראה. הרי שמונה, ועוד אחד שכתוב בבכור. אז אמרו שיש תשע פסוקים, תשע לאווים, אמרו משם עד הרי שאולי מלכה אחריתם. אז זה הערה קצת על הגמרא בקריטות דף דל דמות ב', הייתם אמרת קודם דפי עמוד דף דל דמות ב', שרבה אמר שיש ג' קריטות וחמש לאווים. תוספות מהירים שיש תשע לאווים. מסורת השס כאן בקריטות דף דל דמות ב', מציין לתוספות בבכורות דף דתווה ועמוד א'. אז זה מה שנוגע ללאווים. עכשיו, מה שנוגע למצוות כיסוי הדם. אז זה, יש פסוק אחד, אמרנו, מצוות איסור אכילת דם והכרת כתוב בכמה מקומות בתורה. אבל המצווה של כיסוי הדם כתובה רק במקום אחד בתורה. פרשת החרמות פרק י"ז פסוק ג', פסוק אחד. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. זה הפסוק היחידי. עשרים ואחת מילים בפסוק הזה, המצווה עצמה כתובה בחמש מילים, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כן, בסך הכל פסוק 21 מילים, זה המקום היחידי שיש מצוות כיסוי הדם. יש על זה פרק בש"ס, במסכת חולין, פרק שישי זה פרק כיסוי הדם. זה נקרא קצת בלי נדר מהפרק הזה, ואחרי זה נראה בלי נדר קצת בשולחן ערוך בהלכות של זה. כן, כיסוי הדם זה נועד רק בעוף ובחיה. עוף זה כמו תרנגולים, יונים, כל עופות, וחיה זה כמו צבי, אייל, אבל בבהמות כמו שור, כבש ועז, שזה בהמות, אין כיסוי הדם. כיסוי הדם זה רק בחיה ועוף ולא בבהמה. לעומת זה יש דבר הפוך מזה. איסור חלב שמוזכר בתורה, בפרשת ויקרא, בפרשת צו, איסור חלב, איסור חמור שיש בו כרת, הוא רק בבהמה ולא בחיה ועוף. אז אם יש מצוות כיסוי הדם, אין איסור חלב. אם יש איסור חלב, אין מצוות כיסוי הדם. בבהמה יש איסור חלב ואין מצוות כיסוי הדם. בחיה ועוף יש מצוות כיסוי הדם ואין איסור חלב. אומרת הגמרא במסכת ביצה שקוי זה סוג דבר שיש בו שהוא ספק, אז נוהג בו גם כיסוי, ספק אם הוא חיה או בהמה, אז יש בו גם כיסוי הדם מספק, ספק הדורת לחומרה, וגם החלב שלו אסור. כיוון שהקוי זה סוג בהלכה שיש ספק אם הוא חיה או בהמה, אז לכן מהספק יש נותנים לו חומרי חיים, גם אסור חלב שלו כמו בהמה, גם שמיעת כיסוי הדם כמו חיה ועוף. נראה, אומרת המשנה במסכת חולין פרק שישי, כיסוי הדם נוהג בארץ ומחוץ על הארץ, אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. כמו שכתוב במשנה, במסך כתוב של פרק ראשון, שמצווה שלא תלויה בארץ, לא קשורה לאדמה, אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. ונוהג בפני הבית ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש קיים, גם כשלצערנו היום אין לנו בית המקדש. בחולין, אבל לא במקדשים. דהיינו, בחטאת העוף ועולת העוף אין מצוות כיסוי הדם נוהגת. למה דווקא אמרנו חטאת עוף ועולת עוף? בגלל שאר הדברים שקרבים על גבי מזבח זה רק בהמות, שור, כבש ועז, אין קורבן בצבי או באייל, עיל זה לא אייל, עיל זה כבש גדול, מבוגר יותר. אז כל הקורבנות שיש מבעלי חיים, אם זה לא, אז יש רק משור, הרמב"ם כותב בהלכות מעשה הקורבנות, את רשימת הבעלי חיים שיש בהם קורבנות. קלף ממעשה הקורבנות בספר עבודה. והרמב״ם וקלף הלכה אלף ממעשה הקורבנות כל הקורבנות של מיני נפש חיה באים מחמישה מינים בלבד, מן הבקר, דהיינו שור או פרה, ומן הכבשים, ומן העיזים, ומן התורים, ומן בני היונה. יש חמש מיני בעלי חיים בלבד שמהם באים הקורבנות בבית המקדש. בקר, שזה שור או פרה, ומן הכבשים, ועיזים, ותורים ובני היונה. אז הבקר וכבשים ועיזים זה בהמה, אין בהם כסוי אדם. רק תורים ובני היונה, שמהם איזה קורבן יש, או, או חטאת העוף, או עולת העוף. אז על זה אנחנו אומרים שיש כיסוי אדם, וזה לא נוהג במקודשים. ונוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאינו מזומן. מזומן הכוונה מה שגודל אצלו, שאינו מזומן, כמו חיות ועוף שמסתובבים במדבר. צריך לצוד אותם. ונוהג בקוי, אמרנו, קוי זה דבר שספק במה, ספק חיה. יש כמה דעות על איזה בעל חי מדובר. יש בגמרא מסכת חולין כמה שיטות. מהו הבעל חי הזה שנקרא קוי, שאנחנו אומרים בכל מיני מקומות בש"ס, שהוא ספק חיה, ספק במה. אז יש ברייתא במסכת חולין דף פ עמוד א', כתוב ברייתא שם ככה. אמר רב יהודה, קוי, זה ממרא בגמרא, אתה הייתי אמרתי ברייתא, זה ממרא בגמרא. אמר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא, ולא יחיו בחכמים עם מין בהמה היא, עם מין חיה היא. זה סוג של בעל חי בפני עצמו, זה לא איזה זן של איזה בעל חי אחר. קוי בריאה בפני עצמה היא, ולא יחיו בו חכמים עם מין בהמה היא, עם מין חיה. רב נחמן אמר, קוי זה אייל, אייל הבר. אייל הבר, או אייל הבר. קטנאי, קוי זה אייל הבר, ויש אומרים, זה הבא מן התייש, זה עכשיו ברייתא, ויש אומרים, זה הבא מן התייש מן הצביעה, רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמה היא, ולא יחיו בחכמים חי מן בהמה. רבי שמעון גמליאל אומר, מן בהמה היא, של בן דושאי, היו מגדלים מהם עדרים עדרים. אז מה יש פה? השיטות שסוברות שזה ספק, יש הדעה של התנא רבי יוסי, וכך סובר גם האמורה רב יהודה, שזה בריאה בפני עצמה, שלא יחיו חכמים מחיה ובהמה. עוד דעה זה, שזה איל אבר. איל אבר זה סוג של בעל חי מסוים, זן של איל שיש לה ספק כמו חיה ובהמה. יש איל, כבש מבוגר נקרא איל, אז הוא ודאי בהמה. אבל יש סוג של איל זכר, שהוא גדול ביערים, שהוא, יש לי ספק אם הוא חיה או בהמה. ויש עוד דעה, של יש אומרים, וכך סובר האמורה רב נחמן, יש אומרים בברייתא ורב נחמן, זה הבא מן התייש ומן הצביעה. תייש זה עז זכר, הוא בהמה. צביעה היא חיה. אז אם תייש מתעבר, אם צביעה מתעברת מתייש, הוולד שנולד, יש ספק אם הוא חיה או בהמה. אז זה ג' שיטות, מה זה קוי, כשאומרים שקוי הוא ספק חי, ספק בהמה, אז במסכת חולין דף פ"ד יש ג' שיטות, אם זה בריאה בפני עצמה שלא יודעים מחיה ובהמה, או שזה איל הבר, או שזה ולד שנולד מתייש וצביעה. אז אומרת המשנה על הקוי הזה, שנוהג כיסוי אדם בקוי בגלל שהוא ספק, זה כדאורייתא לחומרא, ואין שוחטין אותו ביום טוב, ועם שחתו אין מכסין את דמו. אסור לשחוט ביום טוב את הקוי, כיוון שזה ספק אם הוא צריך כיסוי, אז לא רוצים שמספק יחסו ביום טוב. אבל אם כן שחטו אותו, אז אין מכסין לדמו עד מוצאי יום טוב. אומר השולחן ערוך, ביור הדעה, סימן כ"ח, סעיף א', בדיני כיסוי אדם. יש הרבה שנוהגים בעוף של הכפרות שעושים בעשרת ימי תשובה לעשות בעצמם כיסוי ידם, לזכות במצווה. אז יש לזה דבר מעניין. אמרנו שביום הכיפורים קוראים בפרשת אחרי בשחרית את פרק ט"ז ובמנחה את פרק י"ח ומדלגים את פרק י"ז. שפרק י"ז שם כתוב כיסוי ידם, אז בעשרת ימי תשובה מקיים את המצווה שכתובה שם. אומר שולחן ערוך, השוחט חיה עוף צריך לכסות דמו, בין אם הוא צדן עכשיו, בין שהיו מזומנים לפניו. אומר הרמה, והכיסוי מצווה בפני עצמה, אבל השחיטה כשרה אף היא מזיד ולא כיסה. אם השוחט עשה עבירה במזיד ולא כיסה את הדם, ודאי, העכבר, גשם משטף את הדם, אי אפשר לכסות, השחיטה כשרה, זה לא קשור זה לזה. סעיף ב' חי וברך קודם שיחסה, אשר קידשן מצוותיו וציוונו, על כיסוי דם באפר. ככה נוסח לפי שולחן ערוך. אתה סקר שואל מה זה שונה מכל מקום. נגיד אדם טובל, טבילת כלים במקווה. אז אדם ברך השם בנת לנו על טבילת כלים, הוא אמר טבילת כלים במקווה. אז למה כאן אתה אומר כיסוי דם באפר? אז הוא אומר, כי נראה בהמשך שצריך לשים שיהיה אפר למטה ואפר למעלה. אז להורות על זה שיש שני אפר, אז מדגישים על כיסוי דם באפר. אגב, אומר הרמה, מי ששחט פעם ראשון מברך שהחיינו על הכיסוי, אבל לא על השחיטה דמזיק לבריאה. אז מה הוא אומר? על, מי שעכשיו מכסה דם פעם ראשונה, אז היות שזה פעם ראשונה שהוא קיים את המצווה, מברך שהחיינו. כמו שאם אחד אוכל פרי פעם ראשונה, אז מברך עליו שהחיינו, אז גם על כיסוי אדם פעם ראשונה מברך, עכשיו, אז הוא מכסה פעם ראשונה בחיים, מברך שהחיינו. אז מראה על השחיטה גם נגיד שמי שוחט פעם ראשונה יברך שהחיינו, זה מה פה חידוש גדול מאוד. לא מברכים שהחיינו על השחיטה, זה מזיק לבריאה. היות שהוא מזיק לבעל חי, אם הוא שוחט תרנגול, הוא מזיק לתרנגול, אז לא מברכים על זה שהחיינו. השח אומר שהטעם הזה דחוק, לא לברך לזה שהחיינו על השחיטה, סוף סוף זה מצווה. לכן הוא אומר, בגלל שאין חיוב לשחוט, אתה רוצה לאכול רק עוגות ולא לאכול בעל חי, אז אתה לא חייב לשחוט. אבל אחרי שהוא שחט, הוא חייב לחסות. אז זה מצווה חיובית, אז לכן על הכיסוי מברכים שהחיינו, אבל השחיטה זה לא מצווה חיובית, זה רק מצווה קיומית, אז זה אין תקנה של דבר שהחיינו. יש דבר דומה לזה ברמה באור החיים. אומר הרמה בסיוון רשקף ד' סעיף ו' המנהג לומר למי שלובש בגד חדש תבלה ותתחדש. זאת אומרת, אדם לובש בגד חדש מאחרים אותו שילבש פה הרבה זמן עד שזה כבר ייגמר ויתחדש, עשה עוד בגד חדש. ויש מי שכתב שאין לומר כן על מנהלים או בגדים הנעשים מאורות של בהמה, ואם כן היו צריכים להמית בהמה אחרת תחילה שיחדש ממנה בגד אחר, כתיב רחמיו על כל מעשיו, אומרים שם אמר יהיו במצקיו. והנה הטעם חלוש מאוד ואינו נראה, לכל מקום רבים מקפידים על זה שלא לאומרו. אז מה הוא כותב כאן? שיש מנהג למי שיובש בלית חדש להגיד לו תבלה ותתחדש, ועל דברים שעשו מאור של בהמה, כמו נעליים וכל דבר שעשו מאור של בהמה, לא אומרים. כי בשביל לחדש בלית חדש הוא יצטרך להעמיד בהמה אחרת תחילה. וכתיב רחמיו על כל מעשיו, ואשרי כתוב, טוב השם הכל ורחמיו על כל מעשיו. והנה הטעם חלוש מאוד ולא נראה, בכל מקום רבים מקפידים על זה שלא לאומרו. זאת אומרת שכאן הוא כותב על זה שהטעם חלוש מאוד ולא נראה. וזה בסוף סימן ראש כף ג' בסעיף ו' באור החיים. ואילו פה ביורה דעה, אז הוא כותב בפירוש על דבר שהוא הלכה, שם זה עניין רק מנהג להגיד תבלה ותתחדש. אבל פה זה הלכה, זה כבר איך שהחיינו על מצווה בפעם ראשונה. אז מה הוא אומר? משרת פעם ראשון מברך שהחיינו על הכיסוי באמת. אבל לא על השחיטה, אתה מזיק לבריאה. אבל השח, כמו שאמרנו, אומר שזה טעם קלוש, כמו שהרמה שם אומר שזה טעם קלוש, גם השח אומר שזה טעם קלוש. נחוק, הוא אומר. אז הוא אומר, טעם אחר, כי זאת שחיטה זו מצווה חיובית, ואילו כיסוי ידם זו מצווה חיובית. עיקר הדבר שמברכים על מצווה בפעם ראשונה שחיינו, זה נקוח מגמרא במסכת פסחים, בעמוד האחרון דף קפה, זה עמוד ב', כתוב שם הגמרא כך. אמר הם בסמלאי, איקרא לפדיון הבן, באו בני, פשיטה על פדיון הבן, אשר איתם זאת המצרם לפדיון הבן, אבי הבן מברך. אבל ברוך שהחיינו כי אימנו בגלל הזמן זה מי מברך? הכהן מברך, אבי הבן מברך. הכהן מברך, דקבלתי על ידי שמרוויח כסף, חמש סלעים, או אבי הבן מברך, דקבלתי מצווה, לא היה בידו, עד השם בבית מדרש אמרו לו, אבי הבן מברך שתיים, ולכתה אבי הבן מברך שתיים. אז אומרים כאן שהמצוות פדיון הבן שלי עכשיו חדשה לו פעם ראשונה, בדרך כלל פדיון הבן, אדם יקרה לפעם ראשונה, כי זה רק במחור. אם כן, יש להם שתי נשים, או בבת אחת, או בזה אחר זה, אז כל הפטס תלוי במחור לאימא. אז זה יכול לברך פעמיים, דרך להברך פעם אחת. אז הוא אומר, מה שצריך לברך שחיינו? ואם באמת זה פעם שנייה, מה אני צריך לברך? שפעם שחיינו או לא? אני יודע. בשולחן ערוך בלי נדר. שולחן אורך בסימן שנהי, יורא דעה סימן שנהי, סעיף יוד. בשעה שנותן פדיון הכהן ברך השם איתם נתן צבא על פדיון הבן. וחוזר ברך שחיין ואחר כך נותן הפדיון הכהן. ואם פודה את עצמו, אבא שלו לא פדה אותו והוא בכור, אז מברך השם נתן צבא לפדות הבכור. אם הוא פודה את הבן שלו, אומר השם נתן צבא על פדיון הבן, אבל אם הוא פודה את עצמו, להגיד הבן, הוא האבא, הוא עצמו, אלא השם נתן צבא לפדות הבכור, מברך שחיין. כתוב כאן בעדין, הוא מקיים פעם שנייה את המצווה על ידי בן מאישה אחרת, אם איך פעם שנייה שחיינו. כמו שעל פרי חדש, כל שנה שזה מתחדש, הוא אומר שחיינו. אני יודע. שחלוך בסימן, בעצם חי סיף זין מביא שלדעת הרמב״ם אבא תמיד מברך שהחיינו על כל מילה ומילה. וכן נגעו בכל מלכות ארץ ישראל וסור לזוותה מלכות מצרים. והמקדם בנות אלו נוהגים שלא לברך שהחיינו על מילה. אלא אם כן הוא בא לבנו הבכור. אז הוא מברך שהחיינו בשעת מילה, ואז בשעת פדיון לא מברך פעם שנייה. לגבי בלכניה יש מחלוקת אם לברך שהחיינו או לא. נמשיך הלאה בלי נדר, מלכות כיסוי אדם. אומר השולחן ערוך, כל שהוא ספק חיה וכלאיים הבן ואז חיה, צריך לעשות דמן ולברך ואין שוחטים דם יום טוב, משחטה על מרצה דמן, בלילה ושומו ניכר יחסינו. סעיף ד' הגוף לא מנהגות שלא לחסות דמו, שסומכים על זה שהוא בהמה. והרמב"ם כותב שיש מסתפקים בבנו שהוא רבר שהוא חיה, על כן טוב לחסותו ולא ברכה. ולשחוט עוף גם כן, ואז יוכל לברכה לשים משמו עוף. סעיף ה', צריך שיהיה למטה עפר תיכוח, וצריך להזמינו בפה, ויש לו שלא צריך. זאת אומרת, צריך לא רק לחסות את האדם מלמעלה בעפר, אלא גם מלמטה. אז צריך במקום שהוא שם שוחט שיהיה למטה עפר תיכוח, וגם צריך להזמינו בפה. להגיד שהאדם הזה, האפר הזה הוא לשם כיסוי. ויש אומרים שלא צריך להזמין. סעיף ואף, מכסה בידו, או בסכין או בכלי אחר, אבל לא ברגלו, כדי שלא יהיו מצוות מזויות עליו. שחט ולא היה אפר למטה, צריך לגרור אדם ולתנוע באפר תיכוח, לחסות אפר תיכוח עליו. אז זה ראינו כמה הלכות, רגע. סעיף ז', שחט ולא היה אפר למטה, צריך לגרור אדם לא באפר תיכוח, לעשות דבר תיכוח עליו. סעיף ח', מי ששחט הוא יחסה, לא כיסר וראה הוא אחר, חייב לחסות. אז זה ראינו כמה מהלכות של כיסוי אדם. עכשיו יש לנו עוד הלכה שקשורה לשחיטה, לא בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, אלא בפרשה שנשקרה, בפרשה תמור, כתוב שם כך. בסוף פרק כ"ב. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה, גם על זה יש פרק מסכת תרומים, פרק חמישי. שתי הפרקים האלו סמוכים זה פרק חמישי, פרק אותו ואת בנו, פרק שישי כיסוי אדם. אז אומר השולחן ערוך בדין הזה, ביורד הסימן, סימן תציין, אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. לא שנה אם ואחר כך הבן או הבת, לא שנה הבן או הבת ואחר כך הם. אין את הילד מקודם, את האמא או את הבן קודם. סעיף ב', איסור אותו ואת בנו נוהג בן כבוד שזה בנה ודאי. ואם נודע ודאי שזה הוא אביו, אין שחוט יושב ביום אחד, ואם שחט אינו לוקה. שהדבר ספק אם נוהג בזכרים או אינו נוהג. עבר ושחט אותו ואת בנו ביום אחד, מותר לאוכלם, ויש מי שאוסר. יום אחד אמרו בו אותו ובנו, היום הולך אחר הלילה, זאת אומרת, קודם הלילה, אחר היום, כיצד? אחרי ששחט ראשון בתחילת ליל ד', לא ישחוט השני עד תחילת ליל ה'. ואם שחט ראשון בסוף יום ד', קודם אלה שבשות, שחוט הבן בתחילת ליל ה', אף בשביל הזמן קרוב מאוד ביניהם. אם שחרת אחד בשמשות של אלה, לא שחרת שני, עד לבב. שחרת ביומי לא לוקי. אומר על שולחן אוכל, האם הוא כרוך אחרי החזקה שאימו. וכאן אחרי זה, אבל זה היה כנראה מהרמה, אבל נספק אין חוששים. אומר השולחן אוכל, בסיף זין, אין איסור אותו בנו, אלא במה תאורה בלבד. שמר בשור עושה אותו בנו, לא תשחות ביום אחד, זה נועד בקיליים, בבן, בגלס ובנז. אז ראינו, יש לנו פה שתי מצוות, אחת בפרש בקשורת לשחיטה, אחת בפרשה של שבוע שקראנו בשבת האחרונה, פרשת אחרי כיסוי אדם, אחת בשבוע בפרשה שנקרא מצוות אותו ודמנו, לא תשחט ביום אחד. היה אדמו"ר מביאליה בירושלים, זכרונו לברכה, נפטר לפני כמה עשרות שנים, היה מקפיד כל יום, כמובן רוצים שבתות וכיוצא בזה, לעשות כיסוי אדם. היה לו מי שמוכר עופות ששומר לו לשחוט כל יום. עוף אחד, תרנגול אחד, שיכול לסדר את עצמי אדם. מצווה בפרשת קדושים לא תיקום ולא תטעו את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני אדוני אומר על זה המסילת ישרים מזה שהתורה כתבה בפתיחה לא תיקום ולא תטעו את בני עמך ומיד בהמשך המצווה לרעך כמוך מה זאת אומרת אדוני שהציטוט ואהבת לרעך כמוך זה לא רק על הידידים שלך זה גם על מי שאויבים שלך שבדרך הטבע היית צריך לנקום בהם אבל התורה עושה את נקום אז אתה לא לוקם זה אומר, זה לא דבר קל, כשאדם אין לאויב שלו שבדרך כלל אתה רצה לנקום בו, לא ינקום בו, לא רק שהוא ינקום בו, לא ינקום ולא ינטור, אלא גם יאהב אותו, לא רק יאהב, אלא כמוך. מה התשובה? אני אשם. הקדוש ברוך הוא השורש הנשמות של כל עם ישראל, אז יש חיבור רוחני עליון בנשמה לנשמה. אז לכן, אם אדם מנסה להשתדל לשפר את דרכו ביחס למישהו, בעם ישראל, זה הולך חזק, רק באמת שיהיה רצון טוב, יש בו את זה חזק. בסוף פרשת קדושים כתוב, והייתם לי קדושים. כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן המדיוטי. התורה אומרת לנו, שמרתם את כל חוקותיי וכל משפטיי ועשיתם אותם, לא תקיא אתכם עד אשר אני מביא אתכם שם לשבת בה. ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מדרכם, כי את כל אלה עשו בעצמם. מה אומרת לנו כאן התורה? גם בסוף פרשת החימות זה כתוב בלשונות אפילו יותר חריפים. כתוב שמה. אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה תתאמו הגויים אשר אני משלח מדרכם. ותתמע הארץ ואבכוד העבונה עליה ותגיע ארץ תשביה. שמרתם אתם את חוקותיי ומצוותיי ולא תעשו מכל התועבות האלה, אז רב הגר גם תוכם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ועשית בארץ. לא תקיע הארץ ותמאכם אותה, כאשר קיע את הגוי אשר לפניכם. אז מה כתוב כאן? ארץ ישראל יש בה קדושה, וחס וחלילים עם ישראל מורידים את הדרגה הרוחנית לעצמם, נטמעים, הארץ לא יכולה להתחבר אליהם, אז הארץ גורמת להם לצאת החוצה. אבל צד שני, כשאדם משתדל לעשות מצוות, להביא אורות רוחניים על נשמותו, אז אללה בא. ארץ ישראל שואבת אותו, להמציא לו סיבות לא לצאת, לא לצאת מארץ ישראל. יש לנו פרשת שם בפרשת דיבור גם את המצווה של העומר. אומר החינוך, למה התורה נתנה מצווה? אתה אומר, אחד הטעמים, שיש להם אין קץ, אבל אחד הטעמים שאנחנו יכולים להבין. אבל שבני ישראל יצאו במצרים, הם ידעו שהם אומרים עוד זמן קצר לקבל את התורה בהר סיני. הם כבר סופרים את הימים, מתי זה כבר יהיה. אנחנו צריכים להבין שעם ישראל זה עם שיש בו אלוקות, קדושה, אורות עליונים רוחניים מאוד מאוד, והתורה זה המרכז של האורות הרוחניים. כמה שאנחנו יותר מתחברים לתורה, אנחנו יש לנו יותר אור אלוקי. השם יעזור לכולנו להתקדש בכל ליבנו ובכל נפשנו, להתקדש לשאול טובה בכל עניינים, אבל כן יעזור.